הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב שביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. ויהי כל נפש יוצא ערך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. כותב לנו הרמב"ן בהקדמה לספר שמות, אמר את זה רגע בעל פה, מיד נראה את זה בפנים, ספר בראשית הוא ספר היצירה. הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, הקדוש ברוך הוא יצר את האבות והאימהות, וכל פעולה שהם עשו זה מעשה אבות, סימן לבנים, סימן בבנים. ספר שמות הוא ספר הגלות והגאולה, והגלות מתחילה בירידה למצרים. היא לא נגמרת כשיצאנו ממצרים, והיא גם לא נגמרת בקבלת התורה, אלא אחרי שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכנו בבניין המשכן. עכשיו חזרנו למעלה שהייתה לאבותינו, ומכאן מאוד קרוב לארץ ישראל. רק לארץ ישראל לא הגענו בגלל חטא המרגלים, אבל הסיבה שבספר שמות עוסקת התורה לא רק בגלות במצרים, ביציאה מהגלות, אלא בקבלת התורה ובניין המשכן, כי זה חלק משלמות גאולתנו. וכך כותב הרמב"ן, נראה בפנים בקטע השני. יש לי מה כתוב ספר בראשית, שהוא ספר היצירה בחידוש העולם, ויצירת כל נוצר, ובמקרה האבות כולם, שהם כעניין יצירה לזרם, מפני שכל מקריהם ציורי דברים, לרמוז, להודיע על העתיד לבוא להם. ואחרי שהשלים היצירה, שזה ספר בראשית, התחיל ספר אחר בעניין מעשה הבא מן הרמזים ההם. נתחד ספר ואלה שמות כדי לעשות קו בעניין הגלות הראשון הנזכר בפירוש גלות מצרים והגאולה ממנו. ולכן חזר והתחיל בשמות יהודי מצרים ומספרם, אף על פי שכבר נכתב זה בפרשת ויגש. למה התורה חזרה? בעבור כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות, כי מאז אוכל, והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם, נבוכים במדבר. אבל כשבאו אל הר סיני ועשו המשכן, ושב הקדוש ברוך הוא בישרה שכינתו ביניהם, שבו למעלת אבותם, ואז נחשבו גאולים. כמובן שלמות הגאולה שבאים לארץ, אבל זה לא קרה כי עשינו את החטא, עברנו על חטא המרגלים. בכל אופן, כך כותב לנו הרמב"ן, ספר שלנו, ספר הגלות והגאולה. שאלתנו הראשונה היא, אם הגלות מתחילה בירידה למצרים, מדוע התורה בפרשת ויגש מתארת את כל הפרטים של מי שירד למצרים, איך קוראים לכל אחד? התורה מדברת על זה הרבה. היה ראוי שאת כל זה התורה תזכיר בתחילת ספר שמות, ובספר בראשית תכתוב התורה בקצרה. ויצא יעקב ויבוא באר השבה וירד מצרימה, הוא וביתו 66 נפש, ויבואו מצרימה. כמו שהתורה כותבת כאן בקיצור, התורה הייתה צריכה לכתוב את הקיצור הזה בפרשת ויגש, כי הרי סוף סוף ספר בראשית זה לא ספר של גלות, ספר של יצירה. ספר שמות זה ספר של גלות וגאולה, וגלות מתחילה בירידה למצרים, אז היה ראוי ששם בתחילת הספר שלנו התורה תרחיב ותבאר ממגיע השמות של כולם. אז מה ראתה התורה לכתוב את כל הפירוט בספר בראשית, בספר היצירה, ולא בספר שמות, ספר הגלות והגאולה? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת. אז הם מלמדים אותנו במדרש בקטע השלישי, ואלה שמות, אמר רבי אבאו, כל מקום שנאמר ואלה, פסל את הראשונים. ואלה מוסיף שבח על הראשונים. אלה תולדות השמיים והארץ, זה תולדות השמיים, מה שהיה, זה לא מעניין, הכל מתחיל עכשיו, אבל פסל מה שהיה קודם, ואלה שמות, הוסיף שבח, אז יש פה הוספה. בא רשי, ואומר לנו, מה זה בא להוסיף? מה, ואלה, המילה הראשונה בספר באה להוסיף, אף על פי, בקטע רביעי, שמנען בחייהן בשמותם, חזר ומנען במיטתם, להודיע חיבתן שנמשלו לכוכבים, שמוציאן במספר ומכניסן במספר ובשמותם. שאלתנו השנייה היא, הסיבה שנאמר כאן שוב שמותיהם של השבטים, כדי להודיע לנו שהקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, אוהב אותנו. האם הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, אוהב אותנו, זה משהו כללי, אבסטרקט, באופן כללי הוא אוהב אותנו, לכן הוא מזכיר את השמות שלנו עוד פעם, או הכוונה היא למשהו ספציפי. הוא אוהב אותנו, הוא מחבב אותנו, בגלל דבר מסוים שעשינו. אז מהי אותה חיבה, אהבה מיוחדת שיש את הקדוש ברוך הוא אלינו, שמופיעה בדברי רש"י בתחילת ספר שמות? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית והאחרונה. רבותינו הראשונים, רבינו אפרים על התורה, וגם בעל הטורים, מעירים פה כמה רמזים בפסוק הראשון. ראשית, כתוב באלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אומר רבינו אפרים בקטע חמישי, מצרימה, גימטריה, שממה. מקום ריק. אין שם שומם, אין שם כלום. וזה גם האותיות ממשה. כלומר, שעתידה להיות מצרים שממה על ידי משה. שרבינו יקה את המצרים, יקה את מצרים, לא יישאר שם שום דבר. אז המילה הבאים מצרימה באה לרמוז שיהיה יום אחד משה שיהפוך את מצרים לשממה. בעל הטורים יש לו רמז אחר בקטע השישי, ואלה שמות בני ישראל הבאים. שמות בני ישראל הבאים, ראשי תיבות שביה. שאפילו כשהיו בשביה עבדנו במצרים, היינו עבדים, לא יכלנו לצאת. שמות בני ישראל, לא שינו שמותם. זה שאמרו חז"ל, בשביל ג' דברים נגלו במצרים, בשביל שלא שינו את שמותם, את לשונם ואת מלבושם. שאלתנו השלישית והאחרונה, מה רבותינו הראשונים, רבינו אפרים על התורה, בעל הטורים באים ללמד אותנו? כולם יודעים מהחיידר, מהגן, מהפריסקון, כולם יודעים, שמשה מכה את מצרים והכל נהפך להיות שממה, הכל נהרס, וכולם יודעים שאף אחד לא יכול היה לברוח ממצרים, עבד לא ברח, היינו שם למעלה מ-200 שנה, אף אחד לא יכול לצאת, זה כולם יודעים. אז ודאי שבעל הטורים ורבינו אפרים לא באים לומר לנו משהו שכבר ידענו, הם באים לומר לנו איזשהו דבר שלא שמנו לב אליו, שכדאי לתת את הדעת אליו. אז מה רבינו אפרים ובעל הטורים מבקשים ללמד אותנו בזה שאומרים שמצרים בגימטריה שממה, ומשה יהפוך אותה לשממה, ושמות בני ישראל הבאים זה ראשי תיבות של המילה שביה. מה השממה של מצרים והשביה שהיינו בה במצרים באים ללמד אותנו? ידענו את זה, מכירים את זה, מדובר פה בראשונים שמלמדים אותנו. מה הם מבקשים ללמד אותם? אלה שלושת השאלות. בסייעתא דשמיא נראה פה באמת דבר פלאי, 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 פלאי. מאוד מאוד מעניין. מאוד. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, הרמב"ן כותב ספר ספר שמות, הוא ספר הגלות והגאולה. גלות מתחילה בירידה למצרים. אז מדוע כל הפרטים על כל היורדים למצרים, שמות היורדים וכולי, מופיע בפרשת ויגש ולא בתחילת ספר שמות? בתחילת ספר שמות הכל מופיע בקיצור, כמו שראינו בקטע הראשון. למה זה לא הפוך? ספר בראשית, ספר היצירה, זה יופיע בקיצור, ספר שמות, הגלות והגאולה יופיע בהרחבה. שאלה נוספת. רש"י כותב למשה ואלה שמות, מה זה בא להוסיף? שהקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, הוא סופר אותנו שהרדנו, הוא סופר אותנו עוד הפעם, להודיע שבורא עולם מחבב אותנו. מה בדיוק הכוונה שבורא עולם מחבב אותנו? האם מדובר במשהו כללי, או הוא מחבב אותנו בגלל משהו ספציפי מיוחד שעשינו? ושל השלישית, מה הרמזים של רבינו אפרים ובעל הטורים שאומרים לנו, מצרים זה שממה ושמות בני ישראל הבאים זה ראשי תיבות של שוויה. מה זה בא ללמד אותנו? ידענו שהיינו בשוויה, וכולם יודעים שמצרים נהפכה לשממה, אז מה זה בא לומר לנו? אז כדי לענות על השאלות האלה, אנחנו ניכנס לסוגיה מאוד מאוד מעניינת, נראה בה כמובן חלק מסוים, וזוהי סוגיית השמות. אלה שמות בני ישראל. לכל אחד מאיתנו יש שם. יש שם. שם זה דבר מאוד מעניין, מאוד חשוב. ראשית, חז"ל אומרים, ביאלקוט שמעוני בקטע השביעי, על הפסוק מי פעל ועשה, קורא הדורות מראש. אילו זכו הדורות, היה הקדוש ברוך הוא קורא שמותם כשם שקרא לאדם ולחווה, שנאמר ויקרא שמם אדם. וכן אתה מוצא, כשהיה הקדוש ברוך הוא רואה צדיק נולד, הוא בכבודו היה קורא שמו. קרא לאברהם והיה שמך אברהם. קרא ליצחק וקראת שמו יצחק. וכן ליעקב היה שמך ישראל. וכן לשלמה, כי שלמה יהיה שמו. וכן יאשיהו, הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו. אילו זכו הדורות, היה הקדוש ברוך הוא קורא שם לכל אחד ואחד. ומשמו היו יודעים מה טיבו ומה מעשיו. זאת אומרת, השם מקפל את הפרסונליטי, את האישיות של האדם. יותר מזה, אומר בעל המכתב מאליהו בקטע השמיני, רבי מאיר דייק בשמי, רבי מאיר היה מדייק בשמות של בני אדם, פירוש, שהיה מדייק בשמות של בני אדם להבין את אופיים. והעניין הוא, שמן השמיים מסבבים, שיקרא האדם בשם, שהוא על פי תוכן מידותיו ואופיו. וכן ובלי ספק בשמות שנמסרו לנו בתורה ובשאר כתבי הקודש. בעברית פשוטה אומר לנו בעל המכתב אליהו, מי שמחליט איזה שם לתת לתינוקת או לתינוק שנולדים זה רק ההורים. רק ההורים. שלושה שותפים באדם, אבי ואמו הקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו שותפים ביצירה הפיזית של הילדים שלנו, גם ביצירה הרוחנית. והשם שאנחנו נותנים לילדים, זה בעצם השם של הנשמה. זה לא שם שנותנים לגוף, זה שם שנותנים לנשמה. נכון. לפעמים, אולי, הסבא והסבתא קצת מאוכזבים, הם ציפו שיקראו לילד שנולד על שם סבא שנפטר או סבתא, לא צריכים להיות מאוכזבים. לכל אחד יש את הזמן שהשם שלו מגיע. ולילדים, להורים הצעירים, יסייעתא דשמיא מיוחדת לתת שם שיתאים לאופי, לפרסונליטי, של אותו אדם. אם כך, נלך צעד נוסף. משה רבינו, בסוף חייו, נאמר בקטע התשיעי, וילך משה, וידבר לבני ישראל. ומה הוא אמר להם? בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל יותר לצאת ולבוא. שואלים כל המפרשים הראשונים והאחרונים, וילך משה, לאיפה הוא הלך? לאיפה הוא הלך? לא כתוב בתורה. אז אומר לנו אור החיים הקדוש, בקטע התשיעי, צריך לדעת להיכן הלך. אז יונתן בן עוזיאל תרגם, הלך למשכן, לבית אולפן, הלך ללמוד. מפרשים רמב"ן רבנו בחיי אמרו שהלך ממחנה לוויה למחנה ישראל כאדם הנפטר מחברו, הוא נפרד מהאנשים, והכתוב סתומו ואין ממנו היכר לאחד מהדרכים, ולא כתוב מפורש מאיפה הם יודעים את זה. ועוד צריך לדעת מי העיר את רוח משה לדעת שמלאו ימיו ושנותיו, ולא אמרו בגמרא שאין מודיעים לאדם ימיו ושנותיו, ומי יודיע למשה? איך משה ידענו? משה רבנו יודע שהוא הולך למות, לאיפה הוא הלך? ונראה לפרש, על פי דבריהם, שמעו חז"ל כי 40 יום קודם הפטירה נשמת האדם הולכת ממנו. שנאמר ונסו הצללים, הוא מבקר את מקום חנייתה במקום העליון, הולכת לבדוק איפה היא מגיעה, והצדיקים יכירו בדבר. צאו למד מרבי שמעון בר יוחאי שהכיר ברבי יצחק. עכשיו שימו לב, אומר רבינו אור החיים הקדוש, ואמרו עוד, כי השמות שיש לישראל כדי לעשות קו הם שמות הנשמות. וכבר יארתי בפסוק במשלי, שם רשעים ירכב. מה זה שם רשעים ירכב? אדם רשע, לא השם שלו נרכב, הוא מת וגמרנו, אבל השם שלו עדיין נמצא. לומדים עליו ההיסטוריה, על סטלין ועל לנין ועל כל הרשעים הגדולים. מה זה שם רשעים ירכב? אז מסביר אור החיים הקדוש, זה הטעם, כי הרשע אין לו נפש, כמו שרמוז את הפסוקים, הלמדת שרשע אינו בעל נפש, כי נשבתי ממנו, ולזה אין הרשעים מכירים את שמם, כי אינם בעלי נפש. שם רשעים ירקם, מה זה השם? השם זה הנשמה. ומכאן אמר, וילך משה, פירוש, רוח החיים שבו, שתיקרא משה, הלכה כסדר הרגיל, למי שהגיע כסף. וילך משה, מה הכוונה? אומר אור החיים הקדוש, הנשמה שלו הלכה. כי השם ראובן, שמעון, לוי וקבלה זה לא שם שנותנים לגוף, זה שם שנותנים למה? לנשמה. תראו דבר מדהים, שמתי לב לזה פעם ראשונה, איך משה רבינו נכנס לתורה? מה המילה הראשונה שקשורה למשה רבינו? וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אומרת ילדה בת שש, מרים, אומרת אבא מה קרה? אתה מפחד מפרעה? עזבת את אמא? פרעה קובע לך מה יהיה? איך אתה עושה את זה? הוא אומר לה, צודקת, הוא חוזר לאמא. כתוב, וילך איש מבית לוי. ויקח את בת לוי, ומי נולד? משה. אז החיים שלנו מתחילים בוילך. איך הם נגמרים? וילך משה, סוף התורה. מעניין, אברהם אבינו, איך הוא נכנס לתורה, באיזה מילים? לך לך. מה הפעם האחרונה שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו? לך לך? אל אחד הערים אשר אומר אליך. הוא כל חייו הולך. מה הפרשה השלישית בתורה? בראשית נוח לך לך. מה הפרשה השלישית מהסוף? זאת הברכה, אז הנה וילך. משה רבינו, המנהיג הראשון. אברהם אבינו, היהודי הראשון. כל החיים שלהם הם מה? הם הולכים. הם מתקדמים. הם לעולם לא עומדים. אז באים חז"ל ומלמדים אותנו שהשם שנותנים לכל אדם זה הנשמה שלו. ונסביר את זה יותר. כשאברהם אבינו נמצא בעקדה, מלאך השם קורא אליו מן השמיים. מה הוא אומר לו? הוא אומר, אברהם, אברהם, אל תשלח אתך אל הנער. משה רבינו, בפעם הראשונה שברוא העולם מדבר איתו, בסנה, מה הוא אומר לו? משה, משה, אל נעליך מעל רגליך. זאת אומרת, יש כפילות. אברהם, אברהם, משה, משה, יעקב, יעקב. מה זה? כשהאדם יורד לעולם וקראו לו למשל אברהם, או קראו לו למשל משה, זה השם שנמצא למעלה. התפקיד של האדם פה בעולם, שמה שהוא עושה, שהשם שהוא עושה לעצמו פה בעולם, יהיה בדיוק אותו שם שמצפים ממנו, מקווים שזה הוא יעשה. אבל מעניין הוא, אומר את רב יבלושי, בפירושו למסכת אבות, כשבורא עולם אומר לאברהם אבינו, אברהם, אברהם, אז בין הפעם הראשונה לפעם השנייה בתאמין של התורה יש פסיק, יש כמה שפסקה. אצל משה רבינו, משה משה, בלי הפסקה. מסביר, תקרא מה אומרת, מסביר את זה רב חיים מוולוז'ין מה הכוונה. אברהם אבינו עבר דרך ארוכה, הוא התחיל רחוק, הוא היה עובד עבודה זרה עם אבא שלו, הוא שבר את הסלמים והוא הלך והתקדם והתקדם והגיע למקסימום שהוא יכול. אצל משה רבינו זה לא היה כך. כבר כשהוא נולד, איך כתוב עליו? כי טוב מתמלא הבית אורה. ראו מיד שהוא מיוחד. כשבת פרעה הגויה פותחת את התיבה, ותראה כי מילדי העברים. איך היא ידעה שהוא מילדי העברים? איך היא ידעה? איך היא ידעה שהוא מילדי העברים? הוא היה הרי עם בייבי גרוב, היה מחוטל, ועם הרבה סמיכות, עם השמרה עליו. היא רק ראתה בפנים. אומרים חז"ל, ראתה שכינה על גביו. האמת היא גם לנו, לפעמים רואים איזה תינוק קטן בין כמה חודשים, אפשר כבר לראות עליו, הוא יהיה משהו מיוחד. כל אחד רואה את זה הרבה פעמים, הוא יהיה משהו, זה לא סתם, זה איך הוא מסתכל, הוא קטן, הוא לא מדבר, רואים שיהיה משהו מיוחד. אז משה רבינו, מי הרגע שהוא כבר נולד, ראו עליו שכינה. אז אצלו אין איזה פרוסס גדול, כבר מההתחלה היה לו את הכלים להיות משה. לכן אין את הפסיק באמצע. במילים אחרות, איך נאמר בחז"ל בקטע העשירי, שלושה שמות נקראו לאדם. אחד, קראו לו אבי ואמו. אחד, שקראו לו אחרים. ואחד, שכתוב בספר תולדות בריאתו. פירוש הדבר, בשורות הקטנות, מה שקבע הוא לעצמו. שלוש שמות. שם שנתנו לאבי ואמו. והשם הזה, זה ביחד מה שהקדוש ברוך הוא דאג שהילד יקבל. לנו דבר אחד מותר לומר לילדים. אתם הולכים לבחור שם לתינוקת, לתינוק, תבדקו רק קודם אם השם שאתם בוחרים זה לא על שם של רשעים. לא תמיד יודעים כל שם מי הוא היה. אז אם לא יודעים, אתם מסתבדים בשלום מישהו. אבל ברגע שהם החליטו, זה ביחד עם הקדוש ברוך הוא שסידר שזה יהיה השם. זה אבי ואמו. שם שקראו לו אחרים, איך שקוראים לאדם. ואיזה שם האדם נותן לעצמו. כי ברגע שאדם מחובר לשם שלו, הוא מחובר לנשמה שלו. כי השם זה הנשמה, והנשמה זה השם של האדם. אם ככה, פילי פלאים, נלך סעד נוסף. המהר"ל כותב לנו, בקטע 11 למעלה, כמו שידוע מעניין השם, המורה על המהות, על האסנס. ומאחר שהשם בא על המהות, אין כאן דבר גשמי. כי אין השמות באים על הגשמות, רק על המופשט מן הגשמות. והכל מבואר כאשר תבין הדברים, כאשר אמרנו, כי הכל מיוסד על שורש האמת. זה היסוד של השם. אם כך, פילי פלאים, נלך עוד צעד. אדם הולך לישון, אנחנו הולכים לישון. רוצים להעיר אותנו, מישהו מזיז אותנו, מעיר אותנו. מה אנחנו עושים? מתעוררים, מסתובבים לצד השני. אבל איך אפשר להעיר אותנו באמת? וזה בדוק. קוראים לאדם בשם שלו. רובן, רחל, נפתח לקום. אומרים את השם, אז זה מעורר את האדם. איך השם מעורר את האדם? איך השם מעורר את האדם? כי כשאדם ישן, אז הנשמה שלו הרי עולה, היא יוצאת קצת ממנו. אז ברגע שמזכירים את השם, זה חוזר בחזרה אליו. זה מעורר אותו. וככה אומר לנו הנועם הנימלך, כפירושו, בתחילת ספר שמות בקטע 14, אשר יאמר, והרוחניות והנשמה של האדם נקראים בשם שמות, והעיקר השם נקרא לאדם, כגון ראובן או שמעון, זה שם לנשמה ולא לגוף. והחקירה, הכוונה היא הבדיקה לזה, שאנו רואים אדם שהוא ישן ורוצים להקיצו, רוצים להעיר אותו משנתו, אם דוחפים את גופו לבלתי יקראו אותו בשמו, רק מזיזים אותו, הוא יותר בקושי להעירו מאם היו קוראים אותו בשמו. וזהו מחמת כשהאדם ישן, אזי נשמתו עולה למעלה ויוצאת מגופו, לכן בקושי להקיצו משנתו על ידי דחיפת הגוף. מה שאין כן אם קוראים אותו בשמו. כשמזכירים את השם, אז זה מעורר את האדם, כי הנשמה זה השם, השם זה הנשמה. אם ככה, פילי פלאים, הנה אנחנו חוזרים עכשיו לאט לאט לעניינים שלנו. נולדו הילדים של יעקב, לכל אחד יש שם. למה קראו לראובן ראובן? כתוב בתורה בקטע ה-15, ותער לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן, כי אמרה כי ראה השם בעוני, כי אתה יהוויני אישי. ותער עוד ותלד בן ותאמר כי שמע השם כי שנוא אנוכי, ותקרא שמו שמעון. ותער עוד ותלד בן ותאמר הפעם ילווה אישי אליי, כי עלה לי יש שלושה בנים, על כן קרא שמו לוי. ותער עוד ותלד בן ותאמר הפעם הודה את השם, על כן קרא את שמו יהודה, ותעמוד מלדת. אז הנה, לשמות ולכל שם יש הסבר, לכן זה דבר מאוד מעניין. כל פעם בברית, בקידוש, לבן או לבת, עומדים ההורים, מסבירים למה קראו להם, לילד או לתינוקת, בשם הזה. מנהג יפה, להסביר את השם. ראיתי פעם, בתשובה, כתב ידו של הרמב״ם, שהוא כותב שכל פעם שאמרו לו שם של תינוק או תינוקת, הוא היה שואל תמיד, ומיד הוא היה מברך את התינוק או התינוקת מי השם שלהם. מיד היה מוצא איזשהו משהו חיובי, איזשהו דרך השם, ומברך אותם. כדי לתת לשם את הברכה. אז הנה יש להם שמות, עם הסבר. ותראו מה כתוב במדרש בתחילת הפרשה שלנו, בקטע ה-16. איש וביתו באו, ואל שמות בני ישראל, על שם גאולת ישראל. ראובן, ראו ראיתי את עוניימי. שמעון, וישמע אלוקים את נעקתם. לוי, התחבר הקדוש ברוך הוא לצרתם, שנאמר עמו אנוכי בצרה. יהודה, שהודו לקדוש ברוך הוא. יששכר, קיבלנו שכר על העבודה במצרים, ביזת מצרים וביזת הים, שנאמר ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זבולון, עד שם שישכין הקדוש ברוך הוא שכינתו בקרבם, שנאמר ועשו לי מקדש. בנו בניתי בית זבול. בנימין, ימינך השם לברי בכוח. דן, גם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. אני לא מבין. יש להם הרי שם שהם קיבלו בלידה. יש הסבר לשם. פתאום נותנים להם הסבר אחר. כן. כי כל אדם, השם שהוא קיבל, הרי אפשר לשחק עם האותיות, להחליף את זה למשהו אחר, לשנות את זה למשהו אחר. כתוב כך, כל מי שקורא לאברהם, אברהם עובר בלב. לא יקרא שמך אברהם, כי אם אברהם. אבל זה לא נאמר על יעקב. מי שקורא לו יעקב גם עובר בלב, לא. אבל למה לא? קוראים לו הרי שם חדש ישראל. התשובה היא, שאומרים את המילה אברהם, בתוך המילה אברהם יש גם את המילה אברהם. אבל אם אומרים רק אברהם חסרות, זה משהו אחר, זה לא טוב. אבל יעקב אבינו, יש לו כמה תפקידים. יש לו תפקיד להיות יעקב, גם כשאנחנו נמצאים נמוך, בעקב, בעיל, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וגם כשאנחנו ישראל, ישראל זה אותיות לראש, גם כן לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לכל אדם בחיים יש הרבה תפקידים. כל גיל יש תפקיד אחר, יש מישן אחר. כשנולדנו, נולדו השבטים, קיבלו את השם שקיבלו. כפני שיורדים למצרים, בא יעקב אבינו ואומר לכל אחד מהילדים, לכל אחד מהנכדים, איך קוראים לך? אני אסביר לך מה התפקיד שלך. אני אסביר לך מה אתה צריך לעשות. ואם תהיה מחובר לשם שלך, תהיה מחובר לנשמה שלך, לא יקרה לך כלום. ולכן התורה מזכירה את כל השמות של כולם, כן, בספר בראשית, ספר היצירה, ולא בתחילת ספר שמות. למה? כי מיד כשהם יורדים, כבר כל אחד יודע מה תפקידו, כל אחד יודע מה עליו לעשות, איך הוא יכול לשמור על עצמו. אבל פי שהגלות מתחילה בספר שמות, אבל כל אחד צריך לדעת דרך השם שלו לאיפה הוא הולך, מה עליו לעשות. ותראו דבר מדהים, תראו איזה חכם היה פרו. תראו דבר לא יאומן, שמתי לב לזה פעם ראשונה בקטע 17. ויאמר פרו אל יוסף, נתתי אותך על כל ארץ מצרים. ויסר פרו את אהבתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף. אתם מכירים עוד מישהו שקיבל את הטבעת של המלך? אמן. ויסר המלך את אהבתו מעל ידו, וילבש אותו בגדי שש, וישם רבית זהב על צווארו, וירכב אותו במרכבת המשנה, להרכיב אותו על הסוס של המלך. ואמרו אשר לו, ויקראו לפניו, כך היה אשר לאיש, ויקראו לפניו אברך, ונתון אותו על כל ארץ מצרים. ויאמר פרו אל יוסף, אני פרו מבלדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. תראו מה עושה פה פרו, הוא בונה לאט לאט את האיגו, את הגאווה של יוסף. אתה יכול לעשות את הכל, יש לך את הטבעת שלי, יש לך בגדים מיוחדים, ירכיבו אותך במרכבת המשנה של המלך, הוא ירגיש חשוב, חשוב. ואז כשהוא מרגיש ככה טוב, זה מה שרוצה פרו, הוא עושה פרו דבר. ויקרא פרו שם יוסף סופנת פענח. למה הוא החליט לו את השם? כי פרו ידע, הבחור הזה, הג'יניס הזה, החכם הזה שנקרא יוסף, הוא מחובר לאלוקים האמיתי. הוא היחיד שאומר לפרו, שקרן, אתה לא אלוהים. הוא אמר את זה יפה כמובן. איך הוא אמר את זה? שהוא עומד לפני פרעה בכל הקבינט, בלעדיי אלוהים יענה אצלו. פרעה זה לא אתה. ופרעה, פעם ראשונה בהיסטוריה של מצרים, פעם ראשונה, מה הוא אומר? עם כל החרטומים, הראיתם איש נבון וחכם אשר רוח אלוקים בו. רוח אלוקים בו. לא יאומן. פרעה נותן לו את הכל, כי יש לו מטרה אחת. לחתוך את הקשר של יוסף עם האלוקים שלו, עם השם שלו, עם הנשמה שלו. לתת לו שם אחר. בפספורט של יוסף כתוב צופנת פענך. אם הוא יוציא אותו מהשם שלו, אז הוא מבין שהוא יצליח. ואז הוא ישכח בכלל מאיפה הוא בא. אבל מה קורה? יוסף לא מבטר, תראו בקטע ה-18. ותירב כל ארץ מצרים, ויצעק העם אל פרעה ללחם, ויאמר פרעה לכל מצרים, לכו אל, למי? יוסף. אשר אמר לכם תעשו, למה לכו אל יוסף? לכו אל, צופנת פענח. הבין פרעה שיוסף לא מבטר, הוא יודע למי הוא מחובר, הוא יודע מה השם שלו, הוא יודע מאיפה הוא בא, הוא לא שוכח את זה לרגע. וכשיוסף נפגש עם האחים, מה היו המילים הראשונות שהוא אומר להם? דבר ראשון, אני יוסף. אני לא ביל, ואני לא ג'ון, ואני לא קריסטופר, אני יוסף. נשארתי אותו יוסף. אותו יוסף כשגדלנו שם בשכונה, אותו יוסף שעובד את הקדוש ברוך הוא, עם כל מה שאתם רואים עליי, עם כל הברזלים על הכתפיים והמדליות והסקיוריטי מסביב, לא עושה עליי שום רושם. אני מחובר לשורש שלי, לנשמה שלי, למקור שלי. זה אני יוסף. זה פילי פלאים. לכן, כמה נפלא, הקדוש ברוך הוא, ואלה שמות בני ישראל. הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו. מה זה בא להוסיף? שהוא מזכיר אותנו עוד פעם, להראות שהוא מחבב אותנו. למה הוא מחבב אותנו? הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו כי הוא יודע, אין לנו מצוות. אנחנו כמו המצרים, להוציא גוי מקרב גוי. אבל אנחנו לרגע לא שוכחים מי אנחנו. לא שוכחים מאיפה באנו. לא שינו את שמם. מעניין, במילה שמות, הזכרנו פעם, אומר בעל הטורים, זה ראשי תיבות. שניים מקרא ואחד תרגום. למה לומדים את זה דווקא בספר שמות? שניים מקרא ואחד תרגום מתחיל כבר בספר בראשית. אלא יורדים לגלות, לומדים עוד שפה. בכל גלות לומדים שפות, זה טוב ללמוד שפות. חשוב, מי שרוצה להיות חבר בסנהדרין, צריך לדעת שפות. מגיעים מכל העולם עם שאלות. אבל לזכור תמיד, כל שפה שאנחנו לומדים, לשון הקודש זה דאבל, זה כפול. לומדים אחד תרגום, אבל מה לומדים עוד? שניים מקרא. אם מבינים ששניים מקרא זה דאבל, אז אפשר גם ללמוד אחד תרגום. אז לא שינו את שמם. לא שינו את לשונם. מה זאת אומרת לא שינו את לשונם? ברחוב דיברו אנגלית, דיברו מצרית. אבל כשהגיעו הביתה, דיברו לשון הקודש. אז היו מחוברים למקור. היו מחוברים לשורש. השפה יש בה גם קדושה. לשון הקודש. השם מחבר אותנו לעצמנו. כשאדם מחובר לעצמו, והוא חוזר לעצמו עצמו, הוא זוכה לברכה הגדולה. אם ככה, תראו דבר נפלא, פילי פלאים. כשהולכים לכתוב ספר תורה, כידוע, כותבים את זה בדיו. הדיו שמשתמשים, אם מרטיבים את זה, זה נמחק. לכן תמיד בשמחת תורה, בעיקר בישיבות, שבחורים והרבנים רוקדים עם הספר תורה, מחזיקים אותו ביד כמה שעות, אז בינתיים יש זהה. והזהה עוברת את המנטל, את המילים של הספר תורה, ונוגעת בקלף. והרבה פעמים כבר ראיתי את זה, זה מוחק את האותיות. לכן נוהגים לשים פלסטיק בין המנטל, בין המעיל לספר תורה, כדי שזה לא יעבור ויפגע באותיות. רבי מאיר, שהיה כותב ספר תורה לתוך הדיו, הוא היה מכניס חומר מיוחד שנקרא קנקנטום. החומר המיוחד הזה גרם שהאותיות לא יימחקו, שהאותיות יישארו כל הזמן. באה הגמרא ואומרת, רגע, רבי מאיר, איך אתה עושה את זה? יש הרי בתורה פרשת סוטה. לוקחים, כותבים את שם השם על קלף, שמים את זה איפה? במים, האישה שותה, אם היא זינתה, היא נענשת, אם לא היא זוכה לברכה גדולה. את צריך שזה יימחק. אם צריך שזה יימחק, נו, איך אתה כותב בקנטנטו? אומר רבי מאיר, את כל התורה אני באמת כותב בקנקנטו, בדיו, עם חומר מיוחד שלא נמחק. אבל פרשת סוטה זה דין מיוחד שכותבים את זה בדיו חלש יותר. נראה רגע בפנים את הגמרא בקטע ה-20. ואמר רבי יהודה אמר שמואל, משום רבי מאיר, כשהייתי לומד אצל רבי עקיבא, הייתי מטיל קנקנטו לתוך הדיו, הייתי מכניס לתוך הדיו חומר מיוחד שהאותיות לא יימחקו. ולא אמר לי דבר. וכשבאתי אצל רבי ישמעאל, אמר לי, בני, מה מלאכתך? אמרתי לו, לבלר אני סופר. אמר לי, בני, אהבה זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמיים היא, שמה אתה מחסר עוד אחת, או מייתר עוד אחת, נמצאת מחריב את כל העולם כולו. אמרתי לו, אבל דבר אחד יש לי, וקנקנטו שמו, ואני מטיל לתוך הדיו, קנקנטום, וזה שומר על האותיות. אמר לי, וכי מטילים קנקנטום לתוך הדיו? ואלו אמרה תורה וכתב ומחה, כתב שיכול למחות, אפשר למחוק אותו במים? תניה, רבי יהודה אומר, רבי מאיר היה אומר, שכל, לכל מטילים קנקנטום, לכל האותיות בתורה, לתוך הדיו, חוץ מפרשת סוטה. כי שם כתוב וכתב ומחה. ככה אומרת הגמרא. פילי פלאים, פילי פלאים, בא רבי צדוק הכהן מלובלין, ואומר, בקטע 21, מילה אחת, הוא מדבר, אין מטילים קנקנטום, קנקנטום בגימטריה שמות. מה זאת אומרת? לכל יהודי יש אות בתורה. לפעמים קורה מצב שהיהודי כל כך התרחק, הוא אומר לעצמו שהוא מחוק. מחוק, זהו, הוא התרחק. בא רבי מאיר ואומר, אין דבר כזה. לכל יהודי יש אות בתורה, והאות הזאת היא לעולם לא נמחקת. האות הזאת היא כתובה עם קנקנטום. האות הזאת היא נשארת תמיד. תמיד יש את האפשרות שאדם יחזור לאות שלו. יחזור לשם שלו. יחזור לנשמה שלו. כי השם זה הנשמה והנשמה זה השם. זה הוציא אותנו ממצרים. זה מה שעזר לנו להיגאל. יוסף במצרים, בכל המצבים, לא היה רגע שהוא לא היה מחובר לשם שלו, לנשמה שלו. לכן שום דבר לא השפיע עליו. הוא לא לקח לעצמו שום דבר. את כל הממון הוא נתן למצרים, לפרעה, את כל האדמות, את כל הבהמות, הכל. שום דבר הוא לא לקח. זה בא התורה ללמד אותנו. לכן, אומר לנו רבינו אפרים על התורה, אומר לנו בעל הטורים, כשנאמר, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, מצרימה בגימטריה שממה. מי יהפוך אותה לשממה? ממשה רבינו. שאלנו, מה הוא בא להגיד לנו? אנחנו יודעים את זה. הוא בא להגיד לנו, למה מצרים נהפכה להיות שממה? זה לא בגלל המצוות שקיימנו, כי לא קיימנו מצוות. בגלל שידענו מי אנחנו. כשיהודי יודע מי הוא, יהודי לתורה לעולם יעלה בשם שהוא קיבל. הוא לעולם לא יעלה בניקניים שלו, בשם שקוראים לו, שם חיבה. הוא יעלה בשם שלו. זה הוציא אותנו ממצרים. זה הפך את מצרים לשממה. שלא שינו את שמם, ושלא שינו את לשונם. ולכן, למרות שהיינו בשביה, למרות שהיינו בעבודת הפרך, זכרנו מי אנחנו, מאיפה באנו, מה הכוח שלנו, מי נותן לנו את הכוח, ואיך אנחנו לוקחים את זה הלאה והולכים עם זה קדימה. זה הפרשה שלנו. נאמר בקהלת, טוב שם משמן טוב. שלושה כתרים הם, כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות. וכתר שם טוב עולה על גביהם. אז זה לא שלושה כתרים, זה ארבעה, זה שלושה. כתר שם טוב כולל כהונה, מלכות, זה כתר שם טוב, כולל את כל הכתרים, וכתר תורה. כשאדם קונה לעצמו שם טוב, זה שם שהולך מסוף העולם ועד סופו. אתה הוא רבי עקיבא, ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו? כך אומרת הגמרא, שאמרו לרבי עקיבא בגמרא ביבמות, בדף ט"ז, אומר הזה המצפה איתן בסוף הגמרא, מסוף העולם ועד סופו, בגימטריה 664, כמספר הפעמים שמופיע רבי עקיבא בכל השס. 684, מסוף העולם ועד סופו, 664. זה השם, זה טוב שם משם טוב, זה שם שנשאר לנצח. אם זה התורה אומרת לנו, יש לנו את זה. אם אנחנו מתחברים לשם שלנו, מתחברים לעצמנו, אנחנו גם מגלים מה תפקידנו בכל שלב, בכל זמן, בכל עת בחיים. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת, אז נזכה באמת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, כי זה החיבור לנשמה על השם, ונזכה ביחד עם זה לטוב שם משמן טוב. שם טוב, אין ליד זה שום דבר. כשיש את זה לאדם, יש לו את הכל. אני אראה את הדברים באופן הזה, אז יתקיים בנו. עוד בזו השנה, אין גאלתי אתכם אחרית קדשית.